שלום רב וברוכים הבאים לגורם האנושי בקצרה. מהדורה מיוחדת עבור הממהרים וחסרי הסבלנות שבינינו. אנחנו נשמע בכל פרק רעיון אחד מתוך הרעיונות שערכנו. ברעיון שלפנינו נדבר על איך נולדה תרבות הצריכה ואיך נולדו המושגים מיתוג ובידול. בבקשה.
כדי לברר וללמוד יותר לעומק את מה שאנחנו קוראים היום תרבות הצריכה, אנחנו מדברים עכשיו עם דוקטור ג'רמי בנשטיין מצוות מרכז השל. ג'רמי, שלום.
שלום, ג'רמי.
שלום. צהריים טובים.
צהריים טובים. אז שאלה לי אליך, איך זה נולד? איך זה נוצר בכלל הדבר הזה שקוראים לו תרבות הצריכה?
שאלה טובה, כי אני חושב שכולנו חושבים שזה לא דבר שהתחיל באיזשהו רגע היסטורי. הרי אנחנו אורגניזם שצורך, אז ברור שאנחנו חלק מתרבות צריכה, אבל לצרוך כאמצעי לחיים, כי כולנו צורכים מזון וחמצן וכו' וכו', זה מאוד שונה מצרכנות כאידיאולוגיה וכתרבות שלמה. וסוציולוגים ואחרים מתארכים את ההולדה של של משהו שאפשר לכנות את התרבות צריכה, בעצם קודם כל למהפכה התעשייתית שהביא מיכון לאמצעי ייצור, כי אחת התובנות הראשונות, שאין דבר כזה צריכה המונית לייצור המוני. אז אף פי שזה התחיל נגיד במאה ה-18, אפשר להגיד שכבר בסוף המאה ה-19, עם הפיתוח של פס הייצור, שבעצם הקמת בתי חרושת לייצר כל מיני דברים, ובעצם העברת מרכז הכובד של הייצור מבעלי מלאכה, שיצרו דברים פריט פריט אחד אחד, בתוך הסדות או בתי המלאכה שלהם, אל בתי החרושת, המפעלים הגדולים של חברות. ואז זה כבר יותר המון דברים, ואז צריכים גם לשכנע את אנשים, שאם אנחנו מדברים על התרבות האמריקאית, לדוגמה, הם היו מאוד מאוד חסכוניים, כאילו, במבט הפלא. כלומר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לחשוב עליו, אבל במאה ה-19 באמת אנשים לא מהרו לקנות המון דברים וכו וכו, ואז הכל היה צריך להסתדר כדי כן, כאילו לשכנע אותם כן לצאת ולקנות.
אני חושבת שהערך הזה של צניעות וחסכנות הוא היה גלובלי, הוא לא היה רק בארצות הברית, הוא בטוח היה גם באירופה.
אבל הם גם היו פוריטנים, היה שם אלמנט.
נכון.
נכון. אני מתייחס לפעמים לתרבות האמריקאית, כי לדעתי זה סוג של הצנטרום של הפיילה של הסיפור הזה, ומשם זה התרחב, כן, במשרח בעולם. אבל אם אנחנו אומרים שזה בעצם שינוי מאוד מהותי שקרה בעיקר בשנות ה-50, אז זה מאוד חשוב לשים לב שההורים, ודאי הסבים שלנו, לא גדלו בדבר שאפשר לקרוא לו תרבות צריכה. הם גדלו עם ערכים אחרים. לא היו כרטיסי אשראי, לא היו כספומטים, כלומר כל ההתייחסות לצרכים חומריים ואיך למלא אותם הייתה אחרת.
איך אבל התרבות הזאת הולידה את המונחים מיתוג, בידול, איך זה התגלגל?
כן, זה גם כן תכנית מאוד חשובה. הרי אם אתה גר או בכפר או אפילו בשכונה בעיר, נגיד במאה ה-19, ואתה רוצה נעליים חדשות או בגד או משהו כזה, אז אתה הולך לסנדלר זה או אחר או חיית זה או אחר, ואתה מכיר אותם. אז הוא אולי יקרן, אבל אולי יותר איכותי, אתה עושה משהו יותר זול, אז אתה מכיר את ההוא ואת העבודה שלו וכו'. ברגע שכל המוצרי צריכה שלנו יורדים מפס ייצור, כלומר בעצם ממכונות שמייצרות אותם, ולא בני אדם עם זהויות, אז המוצר הזה הוא נטול זהות. הם בעצם כולם דומים אחד לשני. ולכן, על מנת לשווק את זה, אם אתה יושב שם במשרדים, בחלונות הגבוהים של המפעל, ואתה חושב איך אני אשכנע את האנשים לקנות את זה, אז אני צריך לצקת לתוך זה איזושהי זהות, ולבדל אותו מהדברים אחרים שהם בעצם מאוד דומים. ואז נולד באמת המותג. המותג זה ניסיון להדביק, או סוג של זהות, איפה שאין זהות.
ולכן, לייצר זהות חדשה. נוספת.
לגמרי, וזה לגמרי בתוך הראש שלנו. כלומר, שאנחנו חושבים על כל הערכים המזוהים עם מותג זה או אחר, כמו, אני יודע, נייקי, או הונדה,
או קוקה-קולה.
כל מותג וכל זה. אז יש לנו כל מיני דיבורים שנוצרו מפרסומות וכו' וכו', וזה ניסיון לשוות לזה, או הילה של זוהר, או הזדהות עם אנשים שאנחנו מעריכים אותם סלבריטאים, אלו ואחרים, כוכבי ספורט וכו'. וזה בעצם סוג של שידול או שכנוע פסיכולוגי שעובד מאוד חזק על התת מודע.
איך זה באמת עובד העניין הפסיכולוגי? איך המפרסמים עובדים עם זה?
אני חייב להגיד שיש לי סוג של יחסי אהבה איבה עם אנשי קריאטיב של הפרסמות.
כן.
אני חושב שהם סופר יצירתיים וסופר מוצלחים וסופר נבזיים גם.
נכון.
זה לא פלא שאחד החלוצים בתחום הזה, ויקטור ברנייז, הוא היה הנכד או אחיין של סיגמונד פרויד. זאת אומרת, הוא לקח את התיאוריות הפרוידיאניות שבעצם אנחנו מופעלים לא בעיקר על ידי החלטות רציונליות וכולי, אלא על ידי כל מיני יצרים, ולכן צריכים לפנות לזה. ולכן בדרך כלל שאתם מנסים למכור לנו משהו, כמו נגיד טלפון, הדבר שאני מחזיק ביד כרגע כדי לדבר איתכם, אף אחד לא רוצה את המוצר המרצת, מזמזם, מטריד הזה בכיס, אתה רוצה את הקשר, אתה רוצה את החיבור לאנשים. אז זה מה שאתה מראה בפרסמות. כנע לגבי, כאילו, אם יש בירה מסוימת, אז יש חברים. כלומר, זה מנסי, וזה לדעתי חלק מהבעיות הגדולות של תרבות הצריכה, ש... התרבות עצמה או החברות, נגיד כל אלה שפועלים בזירה הזאת, מנסים למלא לנו צרכים נפשיים או צרכים רגשיים או צרכים, לא יודע, חברתיים ואחרים, על ידי חומר, על ידי קניית מוצרים.
תקנה גבינת קוטג' ותקבל משפחה מאושרת.
בדיוק, התמונה הזאת של, כן, המשפחה הישראלית, סביב הקוטג' והחביתה.
כן.
אז וזהו, זה אף פעם לא עובד, אבל אנחנו לא מגיעים למסקנה שזה לא עובד, מגיעים למסקנה שאו, צריכים עוד קנייה, או כן. הדבר אחרי הסיבוב הבא, כאילו הדברים הבאים יעשו את זה, וזה גם אחד, לדעתי, אחד האתגרים הפסיכולוגיים המאוד גדולים פה, זה שהרבה תחומים מהחיים שלנו מנסים להעניק לנו סוג של או שלוות נפש, או כבוד עצמי,
או משמעות.
או כל מיני דברים, לסיבור לתבין אם זה חינוך, או תרפיה או טיפול, ותרבות הצריכה...
לא, אני אמרתי, גם משמעות, גם משמעות, את טעם החיים, עם קוקה קולה, ממש איזושהי...
כן, לגמרי, משמעות, כאילו, אבל תרבות הצריכה מנסה בעצם לעשות ההפך מהדברים האלה בחיים שלנו, כי הם מנסים לפתח את האיסטיות רצון, את ההרגשה שאנחנו לא מספיק, שאנחנו צריכים, יש חסר שצריכים למלא.
אז מה זה כן עושה לנו, ג'רמי, אז מה זה כן עושה לנו בסופו של דבר? המסרים האלה והפרסומות והתרבות, מה זה עושה לנו לבני אדם?
זה נותן לנו כל מיני דברים. זה יכול לתת לנו סטטוס בחברה שלנו, כלומר, האוטו שלי, או התכשיטים שלי, או לביעוד שלי, אני לובש את הדבר הנכון בחברה שלי, אז סוג של... כבוד שהמקור שלו זה מבחוץ, לא מבפנים. זה יכול לתת לנו כל מיני נוחיות, אלו כאילו גאדג'טים חדשים וכולי.
זה הדברים החיובים, אבל מה זה עושה לי ברמה הרגשית, התרבות הצריכה הזאת?
למה אנחנו עושים את זה? כאילו מה אנחנו חושבים שזה נותן לנו? מבחינה רגשית זה גורם לדעתי לבדידות, כי זה אקט מאוד מאוד אינדיבידואליסטי. בהבדל מראייה אזרחית יותר, כשאני חושב על טובת הכלל, או כשאני מתאגד עם אנשים אחרים, בין אם זה בשכונה, או בקהילה, או בתנועות, או בארגונים, וכו' וכו'. אז לדעתי יותר ניכור ובדידות, ולדעתי זה גורם לכל מיני דברים נוספים. הרי אי אפשר לחשוב על זה בניתוק, נגיד, מדימוי גוף, וכל הבעיה, נגיד, של אנורקסיה וכו', כי איך מפרסמים לנו את ה... את האיפור ואת הבגדים על ידי דוגמנים ודוגמניות, שהם לא בדיוק התמונה הממוצעת של האזרח מן השורה וכו' וכו'. כלומר, יש פה פשוט שורה ארוכה של סוגיות, של סוגיות גם חברתיות וגם נפשיות. לדעתי, אם אנחנו חושבים שהבעיה היא כמותית או כמותנית, כלומר, אנחנו צוחים יותר מדי, אז אנחנו נגיד, טוב, אם נצטרך פחות, אבל אף אחד לא יכול לשמוע את הדבר הזה. רוב האנשים אני בתוכם, אני לא חושב שאני צורך יותר מדי, אני חושב שכל תניעה שלי מוצדקת, וברגע זה קצת כמו תנעת חינם מתשעה באב שעברנו לא מזמן, שאף אחד לא חושב שהתנעה שלו היא לא מוצדקת, זה רק הקנאה של אחרים, אז אני יכול לראות את הקניות של אחרים כמיותרים וכו' וכו'. אז לדעתי זה לא נכון למסגר את הבעיה ככמותית, שצריכים לצרוך פחות, אלא איכותית, איך אנחנו צורכים, כלומר, איך אנחנו ממלאים את הצרכים הפיזיים של החיים שלנו. לפתח את המנגנונים, שזה נורא קל עכשיו עם האינטרנט, אבל אפילו בלי אינטרנט, שאנחנו יכולים להחזיק דברים ביחד, סוג של ספריית חפצים, שזה רק דוגמה אחת, של הכותרת הכללית שנקרא צריכה שיתופית. איך בעצם לצרוך, שזה אומר לרכוש דווקא, אבל איך למלא את הצרכים החומרים הפיזיים שלנו בחיי היומיום, על ידי המנגנון הזה של שיתופיות בכל מסגרת חברתית שמתאימה.
דוקטור ג'רמי בנשטיין ממרכז אשל, תודה רבה לך.
תודה רבה, ג'רמי.
זה היה רעיון אחד מתוך הפרק הראשון של הגורם האנושי. אתם מוזמנים להקשיב לפרקים המלאים בספוטיפיי, אפל וגוגל, וגם באתר של חיים וסביבה. אנחנו מאוד נשמח אם תדברו איתנו בעמוד הפייסבוק של חיים וסביבה. תודה על ההזנה ולהתראות.